ערוך זה סדר, לסדר לנו את החיים. מרגע שהאדם מתעורר בבוקר עד שהוא הולך לישון, מרגע שהאדם נולד עד שהוא נפטר מן העולם, הכל כתוב בשולחן ערוך. שהוא עצמו, השולחן ערוך מתחלק לארבעה נושאים עיקריים, על פי הטור. בטור מדובר על קודם כל אורח חיים, כמו שאמרנו, סדר היום, סדר החגים והמועדים, זה אורח החיים שאנחנו לומדים אותו. והחלק השני זה חושן משפט, שעוסק בכל עניינים בין אדם לחברו, בענייני נזיקים, דברים מהסוג הזה. החלק השלישי זה יורה דעה, כל הנושאים שנקראים לגבי כשרות, אכילה, כל הדברים האלה, לימוד תורה, כיבוד אב ואם, כל המצוות האלה, וחושן משפט. והחלק הרביעי זה עזר, אבן העזר, שזה עוסק בכל העניינים בין אדם לאשתו, בין אדם לאישה בכלל. זהו השולחן ערוך. והשולחן ערוך הזה הוא נכתב בצורה מאוד תמציתית, על ידי רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה. אני זוכר פעם הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, הוא אמר שיש בידו, אני לא ראיתי זה בעיניים, אבל הוא אמר, יש בידו שולחן ערוך כפי שהוא נכתב על ידי רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, שהוא נכתב בצורה כזאת כמו קיצור שולחן ערוך. אפשר היה, הוא אומר, תוך חודש ימים, לפי ימים, אתה עובר על כל השולחן ערוך. זה רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה. אני לא בטוח על כל שולחן ארבע חלקים, או עליי רק על אור החיים. יכול להיות רק על אור החיים. בכל זאת, זה לא מספיק. התמציתיות היא מהווה בעיה בשבילנו, כי אנחנו אנשים מעשיים. איך לבצע את כל מה שכתוב? כמו המשנה. המשנה זה לא מספיק. אי אפשר לעבור הלכה למעשה ממשנה. צריך ללמוד את הגמרא. לכן, מסביב לשולחן ערוך, באו פרשנים שונים, שהם מסבירים לנו הלכה למעשה, כיצד לנהוג בחיי היום-יום. אם זה מעניין אתכם, זה מעניין אתכם? ברצינות, יעשה, זה מאמן. אז מה צריך לעשות אם זה מעניין? ללמוד. צריך ללמוד. בכל זאת, רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, מרן, כפי שהוא מכונה, כן? היה לו רוח הקודש. כל מילה שהוא כתב זה ברוח הקודש. והדברים האלה, עצם העובדה שעם ישראל כולו, על כל עדותיו, קיבל את השולחן ערוך הזה כדבר, לא, זה, על פי זה אנחנו הולכים, על פי השולחן ערוך. זה מראה על רוח הקודש שהייתה בדבריו. והוא פותח את השולחן ערוך במילה שהיא מילת מפתח לכל החיים שלנו. התגבר. או במילים אחרות, מידת הגבורה. וצריך להבין מהי מידת הגבורה. מדוע השולחן ערוך פותח במילה התגבר, אם זה מעניין אתכם. אתם יודעים למה אני שואל? כי ברגע שאני שואל אם זה מעניין אתכם, אתם פתוחים. אולי זה באמת מעניין. למה מידת הגבורה, העניין של התגבר, היא מילת המפתח, לכל השולחן ערוך. התגבר, לשון גבורה. גבורה, כידוע, יש שתי מידות שהקדוש ברוך הוא באופן כללי מנהיג את העולם. מידת החסד ומידת הדין, מידת הגבורה. ככה הוא מנהיג את העולם. ובהבדל בין החסד לגבורה, למידת הדין, בעוד שהחסד זה בגלי גבול, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, בלי גבולות בכלל. הגבורה, מידת הגבורה, היא נותנת לנו את הגבולות. את איך להוריד את המגמה האלוקית הזאת, שהכל לטובה באמת. אבל איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו? היום-יומיים, יחסי אנוש, כל הדברים האלה. זאת היא מידת הגבורה. מידת הגבורה היא לקחת, לכאורה, לצמצם או ליישם, נאמר כך. ליישם את המגמה הכללית שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך במידת החסד, אבל הדבר הזה בא לידי התפרטות, פרטי פרטים. כמו בכל דבר, זה לא מספיק שאתה אומר לאדם, אני אוהב אותך, אני רוצה לראות איך אתה אוהב אותך, איך זה בא לידי ביטוי באופן פרקטי, באופן מעשי, הדברים האלה. זה התורה, התורה שלנו כאן מתפרטת, תרי"ג מצוות, פרטי פרטים. למה? כי אנחנו מורידים את הרצון של הבורא, רצונו של הגבורה, לפרטי פרטים, זה הגדולה וזה הגבורה, ויחד מתאחדים כאן. אז זה העניין של מידת הגבורה. לכן, הדבר הראשון, אדם קם בבוקר, צריך להתגבר. להתגבר על מה הוא צריך להתגבר? יש לו קושי, הוא צריך להתגבר. מה הגבורה? איך לקום בבוקר? זה לא דבר פשוט. מישהו כאן קם בקלות? מישהו כאן קם בקלות? מישהו רוצה פטנט איך לקום בקלות? הרים את היד. ברצינות. קיצור בשולחן, קיצור שולחן ארוך. כתוב בקיצור שולחן ארוך, אם האדם 5 פעמים יקום בזריזות בבוקר, יהיה לו יותר קל אחר כך. ואם יותר, אם 50 פעם, לא תהיה לו בכלל בעיה. כי כל ההתחלות קשות. ההתחלה היא קשה. אבל אם אתה מתמיד במשהו, אז הדבר הזה קל עליך אחר כך. אתה עושה את זה בקלות. אז לכן, קודם כל, אדם רוצה לקום בבוקר בזריזות ובקלות, יתרגל. אבל יקח בחשבון שבהתחלה הדבר הזה הוא קשה. זאת מתנה גדולה. והסיבה היא פשוטה. אדם שלא קם בבוקר כראוי, בעצלות ובקושי, זה מקרין על כל היום. חבל לשרוף את הימים. חבל לבזבז את הימים. איך שאתה קם, ככה הולך לך היום. זאת עובדה, תנסו פעם, תראו. אתה קם כמו שצריך בבוקר, קם 30 דקות לפני התפילה, מכין את עצמך, יש כאלה שקרפו יותר מוקדם, מכין את עצמך, אתה בא לתפילה כמו אריה, הכל בסדר. אז לכן, הנושא הזה של התגבר, ההתגברות, זה נושא מאוד מיסודי בהליכות חיינו, זה אורח חיים. קודם כל התגבר, וצריך לדעת למה אתה קם. כשאדם לא יודע בשביל מה הוא קם, קשה לו מאוד לקום. אז לכן כתוב בשולחן ערוך מיד אחרי זה. התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, לעבודת הבורא. אתה קם לעבודה. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לעבוד כאן. מישהו עבד כאן פעם באיזשהו מפעל או משהו כזה? כן. יש שם מנהלים, נכון? בכל מפעל יש מנהלים. אם אתה מאחר דקה, מה עושים לך? אאוט! לברוח מכאן. מה זה לאחר? אדם שיודע שהוא צריך לקום בבוקר לעבודה, מה הוא? קם כמו אריה. כי אם הוא לא יקום כמו אריה, יפטרו אותו. פשוט מהעבודה. זה עבודת בשר ודם. מה נאמר על עבודת הבורא? קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. אם אתה מודע לזה, יש לך מודעות, שאתה קם לעבודת הבורא, לעשות רצון הבורא, אתה קם כמו אריה. אבל אם אתה קם, אתה לא יודע בשביל מה אתה קם. אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, מה לעשות כל היום. אז אדם כזה אין לו עניין אוכל לקום. מה, שמה לקום? נשאר במיטה, ואין בשביל מה לקום. לכן, אדם צריך לקבוע לעצמו את המטרה. אני נולדתי, כמו שאומר, בשביל מה נולדנו? מי יודע בשביל מה? בשביל מה נולדנו? אתם לא יודעים אפילו זה. איי, איי, איי. טוב, נתחיל מההתחלה. בשביל מה בן אדם נולד בכלל? זה אומר המשנה ברורה. המשנה ברורה מסביר כאן. כי לכך נברא האדם, עבודת הבורא. אנחנו נבראנו לעשות רצון הבורא. כך הוא ברא אותנו. זה שאתה לא מודע לדבר הזה, תהיה מודע לדבר הזה. תשאל את עצמך את השאלה, בשביל מה אני חי? מה הכיוון שלי? מה המטרות שלי? ותיקח דווקא את המטרה היותר אמיתית ויותר מקיפה ויותר חודרת. בסך הכל, אדם נולד בשביל לעשות רצון הבורא. כי לכך נברא האדם, כמו שאמר הכתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי, יצרתי ועשיתיו. כל מה שבא נבראנו זה לקדש שם שמיים, לגלות את כבוד השם בעולם על ידי מה? על ידי המעשים שלנו, על ידי החיים שלנו, שזה אנחנו נבראנו. כן. ואם זה הדבר הזה יהיה בראש שלך, אז צריכה להתגבר על כל דבר, תנסו פעם, תראו, זה עובד. אמנם הבירור הזה לוקח קצת זמן, זה לא דבר פשוט. חמישים שנה, יש לכם זמן. שאדם מברר לעצמו, בעצם שמה אני חי? שמה נולדתי? זה אומרים שבדרך כלל שסופדים את האדם, כשהוא הולך, כשהוא מת כבר, אז סופדים את האדם. מה זה ההספד הזה? ההספד זה בעצם סיכום החיים. זה סיכום החיים, מסכמים לו את החיים. אז מה, מה אומרים בהספד בדרך כלל? תשימו לב, יש מצווה לשמוע את ההספדים, זה לא סתם. אם כמובן שהמספיד הוא יהיה אדם אמיתי, הוא לא יגזים ולא יספר דברים לא נכונים על הנפטר. אבל ככה כתוב בהלכה שהוא צריך לספר את האמת. אם הוא לא מספר את האמת, אוי ואבוי לו. אז מה מספרים על בן אדם שהוא נפטר? מספרים שהוא היה בן אדם טוב. זהו, קודם כל. אם היה טוב, ולא תמיד הוא בן אדם טוב. בן אדם טוב היה קובע עיתים לתורה, נאמן למשפחתו, מפרנס אותה, מגומל חסדים, קובע עיתים לתורה, הולך לבית הכנסת. אף פעם לא שמעתי בהספדים שאומר, הוא היה מיליונר, מולטי מיליונר. בהספד, מישהו שמע פעם דבר כזה? מיליונר להיות זה דבר טוב, מה אתם, מטרת חיים, מה אתם אומרים? זה לא סיכום חיים. איך אומרים? הנפטר לא, אין לו כיסים בתכריכים, הוא לא לוקח את הכסף לה. אלא האמת היא, אדם טוב, וזה נולדנו. ואיך תהיה טוב? תעשה את רצון הבורא. אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזור. ואנחנו כאן במכון מאיר, ברוך השם, זוכים כאן שיש בית מדרש ולימוד תורה ותיקון המידות וכל זה. צריך מאוד לכבד את העובדה הזאת ולקום כמו אריה בבוקר לעבודת הבורא.